חולין, דף י' ד', מתחילים בעזרת השם, מתחילת העמוד. עוד קשה לתפוס באיזה מקרה יכול להיות מציאות כזאת. ואדם הולך ושוחט בהמה או עוף בשבת. אחרי קידוש, לפני מוסף, מתי הוא עשה דבר כזה? אבל הוא שחט בשבת, ביום הכיפורים. אחרי כל נדרי, לפני נעילה, מתי הוא עשה דבר כזה? אבל הוא עשה. אומרת המשנה, שוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו. אדם בשבת שחט אחד מה39 אבות מלאכות, אם הוא היה עדים, ולפני כן גם מטרו בו, אל תשחט, זה איסור שבת. זה איסור של שוחט. ובכל זאת הוא עשה את זה, הוא יחייב סקילה. ביום הכיפורים, אדם שהלך ועשה מלאכה של שחיטה, הוא חייב קרת בידי שמיים, אף על פי שהוא חייב עונש חמור יותר, בכל זאת שחיטתו כשרה. השחיטה שהוא שחט, אפשר ללכת, למכור את זה באטליז, אפשר לאכול את זה. זה מותר. אמנם שבן אדם שעשה את האיסור, עשה איסור חמור והעונש על זה הוא נוראי, אבל הבשר כשר. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, דרש שחייה ברב משמי דרב. אמנם שמותר לאכול את הבשר, אבל לא מיד. אסורה לאכול ליומה. באותו יום, שבת, באותו יום, יום הכיפורים, אסור לאכול מהבשר. למה? זה מלאכה שנעשתה בשבת או ביום הכיפורים, זה נקרא מלאכת שבת והיא אסורה באותו יום. שלא ייהנה מדבר שהוא עשה בשבת. אחרי שבת שיוכל. ונסבין חבריי למימר רבי יהודה היא. וחברי בית המדרש נטו לומר שזה שרב אומר שאסור באותו שבת לאכול מהשחיטה הזאת, זה לפי דעתו של רבי יהודה. מי זה רבי יהודה? למה שרבי יהודה יגיד שאסור לאכול דבר שנעשה בשבת, באיסור? וזו השאלה הגדולה כאן. איזה רבי יהודה אפשר ללמוד? ואת רבי יהודה זה רבי יהודה בר אילאי המפורסם, אבל איזה אמרה שלו מלמדת אותנו למקרה של שחיטה, שאם אדם שחט בשבת או ביום הכיפורים, זה שמותר לאכול את הבשר של השחיטה זה לא לאותו יום, לא לשבת או ליום הכיפורים, ודאי שלא, כן, יום הכיפורים הרי לא אוכלים, אבל לא לשבת בכל אופן, אלא רק אחרי שבת. איזה שמועה של רבי יהודה מתאימה לאמרה הזאת. אומרת הגמרא, היי רבי יהודה, אמר רבי אבא, אני חושב שאני יודע. רבי יהודה דהכנה היא. קוד כזה שהחברים ישר הבינו על מה מדובר, רבי יהודה שלדבר בענייני הכנה. מה זה הכוונה הכנה? אז מיד מסביר. דתנן, מחתכים את הדלויים לפני הבהמה. אם יש לו דלת, דלויים, זה תלוש מהקרקע, אפשר לחתוך את זה לפני הבהמה. לא, לא, מסדר את זה, הבהמה צריכה לאכול דלת. עכשיו, היא לא יכולה לקחת את כל הדלת ולהכניס לפה. חותכים לה את זה חתיכות קטנות, זה מותר. ואת הנבלה, שמתה אפילו מבעוד יום, מותר לחתוך לחתיכות קטנות לפני הכלבים. אין בזה שום בעיה. רבי יהודה אומר, פה מדבר בשבת, זאת אומרת, שמאדם יש לו בהמה, או שיש לו כלב, הבהמה צריכה לאכול ירק, יש לו דלת לתת, למה ייתן לה דלת שלמה? חותכים את זה חתיכות קטנות, מותר לחתוך את זה בשבת אם הדלת הייתה תלושה כמובן לפני שבת, לא שהוא יתלוש את זה עכשיו מהקרקע. ומותר לקחת, אם הרי כלב אוכל בשר, אם יש לבן אדם איזושהי בהמה טריפה שמתה לו, מותר לו לקחת לחתוך מזה חתיכה בשר ולתת לכלב לאכול. אפילו שהטריפה מתה באותו יום של שבת. רבי יהודה אומר, אם אותה טריפה שבשב מביאים מהבשר לפני הכלב לא הייתה נבלה מערב שבת, אסורה. לפי שאינה מן המוכן. אומר רבי יהודה, אני מוכן שאתה תיתן חתיכת בשר, תחתוך אפילו לחתיכות שיתאימו לכלב לאכילה, אבל דווקא אם הנבלה הזאת כבר הייתה לפני שבת מוכנה, שהיא כבר מתה לפני שבת, אבל אם כשנכנסה שבת הנבלה הנבלה הזאת הייתה עדיין בחיים, והיא לא הייתה מוכנה לכלב, אז עכשיו בשבת היא כבר אסורה, גם אם היא מתה בשבת. אי אפשר לחתוך ולהביא לפני הכלב מהבשר. כי היא לא הייתה מוכנה מלפני שבת. אלמה, רואים מפה, שכיוון דלא התקן מאתמול, הנבלה, מכיוון שהיא לא הייתה מוכנה כבר מאתמול, מלפני שבת, לכן אסורה. רואים שרבי יהודה סובר שדברים צריכים להיות מוכנים מלפני שבת. אותו דבר גם לגבי שחיטה. דיברנו במשנה על אדם ששחט בהמה בשבת, ואמר רב שאומנם השחיטה מותרת, זאת אומרת, אומנם הבשר מותר באכילה, אבל לא באותו שבת. למה? כי הרי הבהמה שנשחטה בשבת הייתה מוכנה לפני שבת. לא. כשנכנסה שבת, היה אסור לאכול מהבשר של אותה בהמה, כי הרי אסור לשחוט גם בשבת. אז אם ככה, אחי נמי, אותו דבר, גם פה, לגבי שוחט בשבת, כיוון דלא התקן מאתמול, אסורה. כיוון שהבהמה לא הייתה מוכנה מאתמול לאכילה, זה היה מוקצה. וזה אסור מדרבנן, לכן כששחטו את זה בשבת, אסור לאכול מזה בשבת, כי זה מוקצה. טוב, אמר לי אביי, מי דמי, מה אתה משווה בין נבלה שבאים לתת חתיכות לפני הכלבים לבין אדם ששחט בשבת? הטעם, לגבי נבלה, מעיקרה כשהייתה עדיין בחיים שלה, אותה בהמה, הרי מוכן לאדם. היה אפשר לקחת את הבהמה ולשחוט אותה, ואז אדם יוכל לאכול מהבשר. עכשיו, והשתה, זה מוכן רק לכלבים. אחרי שהיא נבלה כבר, היא מתה בלי שחיטה, אז אדם לא יכול לאכול, כי זה הרי נבלה. עכשיו אפשר לתת מהבשר רק לכלבים, לכלב תשליכון אותו. אם כן, זה לגבי נבלה. אבל הכה פה לגבי שחיטה, אדם ששחט בהמה בשבת, מעיקרה, כשעדיין הבהמה הייתה בחיים, הייתה הרי מוכן לאדם בשחיטה. והשתה אחרי ששחטו אותה, זה מוכן רק, והשתה מוכן לאדם. פה זה כבר גם, זה דיין מוכן לאדם. אם כן, יוצא שהבהמה הזאת ששחטו אותה בשבת, אמנם שמזעזע, האדם עשה מלאכה בשבת שאסורה, ודאי שזה מזעזע, והוא חייב עונש. אבל הבהמה הזאת היא לא מוקצה, כי כבר לפני שבת היא הייתה מוכנה לאדם. אם אדם ביום שישי היה שוחט את הבהמה הזאת, זה היה מוכן לאדם. ובשבת זה גם עדיין נשאר מוכן לאדם. אז אם כן, אולי רבי יהודה לא יאסור. אומרת הגמרא, מסברת בהמה בחייה לאכילה עומדת? מה אתה חושב, ביום שישי הבהמה הייתה מוכנה לאדם? זאת ששחטו אותה בשבת? מה, ביום שישי היא מיועדת לאכילה? זה כל הייעוד של הבהמה בחיים שלה. מה פתאום? בהמה בחייה עומדת לגדל ולדות עומדת. אם כן, היא לא מוכן לאדם. עד שלא שוחטים אותה, היא לא מוכנה לאדם. אז לפני שבת היא לא הייתה מוכן לאדם. ובשבת ששחטו אותה, רק עכשיו נהייתה מוכן לאדם. אז אותו איסור שיש בנבלה שהתנבלה בשבת, יש גם באדם ששוחט בשבת. אז אם כן, רבי יהודה, שאמר שבהמה שהתנבלה בשבת, סובר רבי יהודה שלא יכולים לתת חתיכות בשר ממנה לכלב, הוא גם יסבור שאדם ששחט בהמה בשבת, לא יהיה מותר לאכול מהבשר הזה לאדם בשבת. אז אם כן, זה כן מתאים, דברי רבי יהודה, שהוא דיבר לגבי חתיכות נבלה לכלבים, למה שאמרנו כאן, בדברי רב, שאומר שאם אדם שחט בהמה בשבת, אז יהיה אסור לאכול מהבשר הזה בשבת עצמו. שואלת הגמרא, יחי, בהמה לרבי יהודה ביום טוב, איך היא שחטינן? בהמה בחייה זה לא מוכן לאדם? זאת אומרת שבכניסת השבת, או אפילו גם בכניסת החג, זה מוקצה. למה? כי מה זאת אומרת? זה מיועד לגדל ולדות. מה זה קשור לחג? מה זה קשור לשבת? אז איך מותר באמת לשחוט ביום טוב, לשחוט בהמות? הרי זה מותר, מעיקר הדין מותר ביום טוב, באמצע חג. חג השבועות, אחרי התפילה, כל ההתלהבות, קבלת התורה מחדש, יוצאים מהבית כנסת, אין בשר, אין בעיה. הולכים לרפת, מוצאים איזה שור, קוראים לשוחט, שוחטים שור, לכבוד החג, ככה שיהיה לכל החברי בית הכנסת. מעיקר הדין, אין בזה איסור. רגע, אבל אותה בהמה ששוחטים אותה עכשיו לכל חברי בית הכנסת, היא הייתה מוכנה בערב שבת לאכילה לאדם? אתה אומר שהייתה מוקצה. למה הייתה מוקצה? כי היא מיועדת בכלל לגדל ולדות. מה לקחת אותה עכשיו מהתפקיד האמיתי שלה? אלא מה? מזה שמותר לאכול ולשחוט ביום טוב בהמה, סימן שהיא כן מיועדת לאדם. אז זה לא מוקצה, אז אם כן, למה שזה יהיה אסור בשבת? אם שחטו בשבת? אמר לו, אז הוא ענה לו, תראה, בהמה עומדת גם לאכילה, ועומדת גם לגדל ולדות. עכשיו, נשחטה ביום טוב, אז הובררה דלאכילה עומדת. מתברר, רטרואקטיבית כמו שאומרים, התברר למפרע שהיא כבר בערב יום טוב הייתה מיועדת לאדם, כי אתה רואה שעכשיו שחטו אותה לאדם. לעומת זאת, אם היא לא נשחטה, הובררה למפרע כבר דלגדל ולדות עומדת, אז היא נשארת מוקצה. נותן פה רשי את המילה האחרונה שכל כך חשובה פה. לא נשחטה, דיבור המתחיל לא נשחטה, כגון זו שלא שחטה אתמול בערב שבת, ומסתמה לא הניחה מנת לשוחטה בשבת. מי משאיר בהמה בשביל לשחוט אותה בשבת, אם זה איסור חמור של סקילה לשחוט בשבת? אף אחד. אז היא לא מיועדת לשחיטה בשבת. אז אם כן, אילכך הובררה, כשקידש היום תלגדל עומדת. באותו רגע שנכנס שבת, מתברר שהבהמה הזאת לגדל ולדות עומדת, לכן היא מוקצה. ויהיה אסור לאכול מהבשר במשך כל השבת, מכיוון שהייתה מוקצה בערב שבת. וזה לא דומה ליום טוב, כי ביום טוב היא לא נהיית מוקצת בערב, בכניסת החג, כי אפשר לשחוט אותה גם בחג עצמו. אז אם כן יוצא, שאם אנחנו אומרים שרבי יהודה סובר באמת את המושג של ברירה, שבחג עצמו, אם אנחנו נשחוט את הבהמה, יתברר שכבר מלפני החג הייתה מיועדת לשחיטה, ואז זה מסביר לנו למה באמת אפשר לשחוט בהמות בחג ולאכול מהבשר שלהם. אז באמת הסתדר מאוד טוב שרבי יהודה, לגבי יום טוב, הוא מתיר לאכול מהבשר של הבהמה, אבל בשבת הוא אוסר, כי בשבת באמת שום בהמה בעולם לא מיועדת לשחיטה בשבת. אז לכן אתה לא יכול להגיד הוברר הדבר למפרע שהיא הייתה מותרת כבר מערב שבת, ולכן היא אסורה. וכמו שאמר רב, שבהמה שנשחטה בשבת אסורה באותה שבת לאכילה, מותר לאכול אותה רק אחרי שבת. אבל מה הבעיה כאן? שרבי יהודה אין לו את המושג של ברירה. זאת אומרת, הוא לא סובר שעכשיו מתברר מה היה בהתחלה. עכשיו זה עכשיו ובהתחלה זה בהתחלה. מאיפה יודעים שרבי יהודה לא סובר ברירה? אומרת הגמרא, והלט לי לרבי יהודה ברירה. אז אם כן, אם בכל זאת הוא סובר שאדם יכול לשחוט בהמה ביום טוב, סימן שבהמה היא לא מוקצה. בהמה היא לא מוקצה. ואם היא לא מוקצה, אז למה אם אדם שחט בשבת אתה אומר שאסור לאכול מהבשר באותו יום? אז לא יכול להיות שהמשנה הזאת תלך לפי השמועה הזאת של רבי יהודה. מאיפה רואים באמת שרבי יהודה לא סובר ברירה? מנהלה, אילמה מדתניה, הלוקח יין מבין הקוטים. היה תקופה שהיה מותר לקחת יין מהקוטים. תקופה מאוחרת יותר נאסרו היינות של הקוטים, אבל תקופה הקודם היה מותר לקחת יין מבין הקוטים. באותה תקופה מדובר, אדם לקח יין מהקוטים. עכשיו, מדובר פה שהוא עכשיו צריך להפריש תרומות ומעשרות. אין לו כלים איפה להכניס את התרומות והמעשרות. או שזה בשבת, והוא לא יכול להפריש בפועל, זה מתקן. אסור לתקן בשבת. אז מה הוא עושה? בדיבור, מפריש בדיבור. אומר, שני לוגים מתוך 100 לוגים, שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה. כי הרי תרומה עין בינונית. זאת אומרת, בן אדם בינוני מפריש תרומה מכל 50 אחד. 1 ל-50, אז אם יש לו 100, אז זה 2 פעמים 50, אז זה 2, 2 לוגים מתוך 100. אז אדם כזה מפריש, אומר, אני עכשיו לא מפריש, אחרי שבת אני אפריש, אבל כבר עכשיו אני מייעד את אותם 2 שאני אפריש אחרי שבת, שהם כבר עכשיו יהיו תרומה. זה לגבי תרומות, מה עם שאר המעשרות? אז הוא ממשיך. 10 מתוך 100 יהיו מעשר ראשון, אותם אני אתן אחרי שבת ללוי. ואחר כך עוד 9 הם יהיו מעשר שני, ואותם אני אצטרך לעלות לירושלים ולאכול שם. ואת המעשר שני הוא מייחל, הוא מחלל את זה, מסביר רשי, הוא מייחל המעשר שני. למה הוא צריך לחלל את המעשר שני? שיגיד, אחרי שבת אני כבר אפריש. אומר רשי, לא, מעשר שני זה שונה, הועיל ויכול לתקנו באמירה באלמה, ולומר, הרי הוא מחולל הממות שיש לי בתוך הבית. בדיבור הוא יכול להגיד, המעשר שני מחולל על כסף שיש לי בבית. לכן, לא התירו לו חכמים לשתותו את היין, עכשיו שיש לו, שצריך עכשיו תקן, לא התירו לו לשתות את היין אם הוא רק אומר שאחרי שבת הוא יפריש, וכבר יתברר אחרי שבת מה עכשיו. זאת אומרת, עכשיו הוא אומר שעשר, יותר נכון 9 לוגים, שאני עתיד להפריש אחרי שבת, כבר עכשיו יהיו, התברר שכבר עכשיו הם היו מעשר שני. לא התירו לו בצורה כזאת לעשות, מכיוון שהוא יכול לחלל עכשיו כבר את 9 האלה, שהם לא היו בפנים בתוך החבית בכלל. לכן לא יתירו לו חכמים לשתותו ולסמוך על הברירה. אבל בתרומה ושאר מעשרות, סמכינן הברירה, סומכים על זה שיתברר אחרי שבת, איזה 10, איזה 2, כבר מעכשיו היו מעשרות ותרומה. ולאחר השבת כשהפרישה מוברר הדבר שזוהי התרומה, וזה לא שתה, אלא חולין. מה שהפריש אז התברר שזה היה תרומה, ומה שהוא עכשיו שותה זה חולין, כי את זה הרי לא יפריש אז. טוב, ושותה מיד דברי רבי מאיר, זאת אומרת שרבי מאיר סובר שאפשר להגיד שהתברר אחר כך למפרע שמה שעכשיו הוא אמר, אז יתברר על מה הוא דיבר, ואז הם יהיו תרומות ומעשרות. מה זאת, יש פה רשימה של שלושה תנאים שלא מסכימים עם זה. רבי יהודה, שעליו אנחנו למעשה מדברים ומנסים להוכיח שהוא סובר שאין ברירה, ומפה אנחנו מוכיחים את זה, מנסים לפחות. ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים. למה הם אוסרים? לכאורה כי הם סוברים שאין ברירה. אז אם כן, רבי יהודה סובר שאין ברירה גם כן. אם אין ברירה, אז איך אם כן ביום טוב אפשר לשחוט בהמה? הרי חייבים לומר שהיא לא מוקצה. אתה לא יכול להגיד שביום טוב מתברר שהיא לא הייתה מוקצה בערב יום טוב, כי הרי אין ברירה לפי רבי יהודה. אז אם היא לא מוקצה, אז אם שוחטים בשבת בהמה, זה גם כן לא מוקצה, זה אמור להיות מותר באותו שבת. עונה הגמרא לא. אתם כדי קטן איתמה, שם הסיבה למה באמת נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי, האם אפשר עכשיו לומר שתיים יהיה תרומה ועוד 10 מעשר ראשון ועוד 9 מעשר שני, האם אפשר לעשות את זה או שאי אפשר לעשות את זה? זה לא בגלל אם יש ברירה או אין ברירה, מה פתאום? אלא, שם כתוב מפורש הטעם. אמרו לו לרבי מאיר, איך אתה אומר דבר כזה? שהוא עכשיו ישתה יין, על סמך זה שבמוצאי שבת הוא יוציא את התרומות והמעשרות, ואז יתברר שכבר מעכשיו זה היה מופרש. יהיה אתה מודה שמה יבקע ענות ונמצא שוטט ועלים למפרע? מה תעשה אם במשך השבת כל הכלי הזה יישבר וכל היין שבו יישפך? ולא יהיה אפשרות להוציא תרומות ומעשרות ממנו. לא יתברר עכשיו אחורה שזה שהוא שתה מהיין, הוא שתה טבל? אתה לא חושש לזה? אמר להן רבי יהודה או רבי שמעון או רבי יוסי, אחד משלושתם, לכשייבקע. אמר להם רבי מאיר, רבי מאיר אמר להם לרבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי, לכשייבקע, אני לא חושש. לא, אני לא חושש. אם ייבקע נדבר אז, אבל אנחנו עכשיו לא חוששים לזה. אז רואים שהמחלוקת שלהם זה לא קשור אם יש ברירה או אין ברירה. אז אם כן רבי יהודה יכול להיות שהוא סובר שיש כן ברירה. ואם כן, נשאלת השאלה, למה שיהיה אסור לאכול מבהמה שנשחטה בשבת? הרי מתברר למפרע שהיא הייתה, אם אתה מדבר על יום טוב, אפשר להגיד שבערב יום טוב, אנחנו לא יודעים אם הבהמה מיועדת לאכילה או לגדל ולדות, וביום טוב מתברר שהיא מיועדת לאכילה, אבל בשבת אין דבר כזה שמתברר למפרע, בגלל שבשבת הרי אסור לשחוט, אז אם כן יוצא שמלכתחילה זה יהיה מוקצה. אז אם זה מוקצה, אז אמור להיות אסור באותו שבת באמת. אבל על כל פנים, מאיפה יש לנו ראיה שלפי דעת רבי יהודה, אנחנו אומרים שאין ברירה, כי לכאורה מפה אפשר להגיד שהוא סובר שיש כן ברירה. כל המחלוקת שלהם זה אם אומרים שמא יבקע ענות או לא. ובינתיים אין לנו הוכחה שרבי יהודה הוא זה שסובר, שאומרים שאין ברירה. אומרת הגמרא, אלא מאיפה כן? מדתני איו, שם של חכם. דתני איו. רש"י פה מסביר את מה שכתוב קודם. לפני מה שהחכם איו בא להגיד את הדברים שלו, יש לפני כן חלק שחשוב מאוד לדעת אותו בשביל להבין את הדברים. אז רש"י מביא כאן, בשורה הרביעית מלמעלה, אין אדם מתנה בעירובין אמרינן, אז הוא אומר ככה. מתנה אדם על עירובו. הוא מניח שני עירובים. פה אנחנו בעצם נכנסים לעולם קסום. אני פשוט אומר את המילים ואני מתכוון להם. פשוט עולם נפלא ביותר שנקרא שכונת העירובים. עירובין. מי שלומד מסכת העירובין נכנס לאיזשהו שכונה מאוד מאוד מרתקת. ואנחנו ניכנס לרחוב, אולי נקרא לזה ככה, שקשור לעירובי תחומים. עירובי תחומים. מה הכוונה? יש חכמים תקנו שבן אדם נמצא בשבת בעיר, אחת מהערים, הוא רוצה לצאת מחוץ לעיר, שבת. מותר לו לצאת מחוץ לעיר? התשובה היא ודאי שמותר. עד כמה? רק עד 2,000 אמה. עד 2,000 אמה מותר לו לצאת. אחרי 2,000 אמה כבר עשו. אם בן אדם צריך לצאת 4,000 אמה, נאמר יש לו ברית מילה בעיר סמוכה. יש לו פתרון. הוא בערב שבת לוקח לחם ויין, הולך לסוף 2,000 אמה, שם שם את הלחם והיין, וזה נקרא עירובי תחומים. שהמשמעות היא שהבן אדם הזה גר שם, איפה שהלחם והיין. זה העיר שלו. לכן יש לו 2,000 אמה לכיוון העיר איפה שהוא תכף הולך לחזור, ועוד 2,000 אמה לכיוון המקום שלשם הוא רוצה ללכת בשבת. אבל, כיוון שזה העיר שלו, אז אין לו עכשיו 2,000 אמה בעיר המקורית לכיוון השני. מותר לו ללכת רק לכיוון ששם הוא שם את העירובי תחומים. כל אמה שהוא שם את העירובי תחומים אחרי 2,000 אמה, זה לוקח לו מהתחום בצד השני. זאת אומרת, אם הוא שם את העירובי תחומים בצד מזרח למשל, שיהיה לו בצד מזרח 4,000 אמה, אז בצד מערב אין לו בכלל אפשרות ללכת אפילו לא פסיעה אחת. אם הוא שם את העירובי תחומים אחרי 1,000 אמה, אחרי 3,000 אמה, זאת אומרת, לא, אם הוא שם את העירובי תחומים אחרי 1,000 אמה, כן, אחרי 1,000 אמה, ואז עכשיו הוא יכול ללכת 3,000 אמה, כי הרי 1,000 מה שהיה מותר לו בכל מקרה, ועוד 2,000 מהמקום של העירוב, אז אם כן עכשיו לצד מערב, הוא יכול ללכת רק 1,000 אמה, כי ירד לו 1,000. בקיצור, זה העניין. זה העניין שקשור לעירובי תחומים, שאיפה שבן אדם שם את העירובי תחומים, שם בעצם הוא גר. דעתו של אדם על איפה שהאוכל שלו. שם שהאוכל נמצא, שם הוא קובע את המקום שלו ששם הוא הולך להיות בשבת. עכשיו, מה קורה בן אדם? גר באחת מהערים, נאמר בארץ ישראל, והוא שומע שהגיע רב חשוב, לא כמו היום שיש רכבים, מטוסים, אפשר בקלות להגיע ממקום למקום. בן אדם, הרב מגיע על סוס ועגלה במקרה הטוב, ומקווים מאוד שעד שבת הוא יגיע לאיזשהו יישוב סמוך, הולך לתת שם דרשה, הבן אדם הזה, את הדרשה הזאת לא יכול להפסיד. בפרט אם זה מורו ורבו, אז בכלל, הבן אדם הולך ושם עירובי תחומים. עכשיו, זה לא כמו היום יש טלפונים, יודעים, הוא הולך להגיע לפה, הולך להגיע לשם. פעם לא היה טלפונים, או שכן היה טלפונים, שכן יש טלפונים, נאמר, רק שמדובר שהרב עצמו לא יודע בדיוק עדיין לאיזה כיוון הוא מתכוון להגיע לערב שבת. אז בן אדם רוצה לשים עכשיו שתי עירובי תחומים. עירוב אחד לצד מערב, עירוב אחד לצד מזרח. אם הרב יגיע למערב, שם את העירוב בצד מערב. אם בצד מזרח, שם את העירוב בצד מזרח. אפשר לשים שתי עירובים בשתי הצדדים? אי אפשר, זה סותר. או שזה פה, או שזה פה. אתה לא יכול לקבוע שאתה הולך לגור בשתי מקומות. או שאתה גר פה, או שאתה גר פה. אז על זה כתוב שאפשר אבל שמתנה אדם על עירובו. אדם יכול לעשות אבל תנאי. הוא שם עירוב גם במערב וגם במזרח ועושה תנאי. מסביר רש"י עכשיו, מתנה אדם על עירובו הוא מניח שני עירובים, אחד בסוף 2,000 למזרח עירו ואחד בסוף 2,000 למערב. ואומר, את הנוסח הזה, אם בא חכם ליישוב שנמצא בצד מזרח, אז, אומר שהיה חכם עתיד לבוא במקום אחר ולשבות חוץ לתחום ולדרוש. אז לכן אומר רש"י זה המקרה, אבל הוא ממשיך עם הנוסח של אותו בן אדם. אז אומר ככה, אם בא חכם למזרח, עירובי של מזרח, הוא יקנה לי שביטה למזרח. אז העירוב ששמתי בצד מזרח, שם אני בעצם הולך לגור, הוא יקנה לי את השביטה, שם אני שובט. והעירוב, איפה שאני שמתי את העירוב בצד מזרח. ויהיה בשבת מקום עירובי, ויש לי משם והלאה 2,000, אז אני יכול ללכת למזרח עוד 2,000, בסך הכל 4,000. זה התנאי. ואם יגידו לי שבא חכם למערב, אז אני כבר עכשיו מתנה שיקנה עירובי שבמערב. עכשיו, שם כתוב שאפשר גם לעשות בא לכאן ולכאן. בא לכאן ולכאן שני רבנים. אז אם יבואו שני חכמים, זה למזרח וזה למערב, לאיזה מקום שירצה, אבחר הליכתי. זאת אומרת, האדם יכול לברור בשבת ולהגיד, הנה, עכשיו מתברר ששמתי את העירוב בצד מזרח, זה העירוב האמיתי. העירוב ששמתי בצד מערב הוא העירוב האמיתי. זאת אומרת, אפשר לעשות דבר כזה. ככה לפי תנא קמא שם. ועל שם ברירה של מחר, יקנה לי עירובי היום. מה שאני אברור מחר, איפה שאני אשמע שהרב נמצא, אם נשמע שהרב נותן לומר שבת בצהריים, ולי מסתדר ללכת בשבת בערב, אז אני אלך לרב שמדורש בערב. ואז יתברר למפריע אם זה נאמר במערב בערב, אז יתברר למפריע ששמתי את העירוב במערב, שם אני רוצה לגור. אז לפי הדעה שסוברת שיש ברירה, אפשר לעשות דבר כזה, על שתי עירובים להתנות. לעשות או למזרח או למערב, למי שירצה, לשם הוא ילך. דכל קניית עירוב בין השמשות היא. קניית העירוב, מתי הזמן שקובע איפה בן אדם גר, זה ביום שישי בערב, בין השקיעה לצאת הכוכבים, בין השמשות. אז זה הזמן שקובע איפה הבן אדם גר. ותנה היו, דפליג רבי יהודה הסייפה, דקטני בא לכאן ולכאן. עכשיו מגיע היו ואומר שרבי יהודה חולק על החלק האחרון, שאפשר לשים עירוב גם במזרח וגם במערב, ובשבת אני כבר יחליט לאיזה רב אני רוצה ללכת, ועל זה כאמר, ופה זה בעצם הגמרא שלנו, תנה היו, רבי יהודה חולק ואומר, אין דבר כזה. אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אלא אם בא חכם למזרח, אם הוא יודע מפורש שחכם הולך לבוא למזרח, עירובו למזרח, ולמערב, עירובו למערב, אילו לכאן ולכאן, לא. הוא לא יכול לעשות עירוב לשתי הצדדים. עכשיו, שאלה רגע, מתי יתברר לך אם הוא בא למזרח או למערב בשבת? ואבינן בז, אם כן יקשנו, עדיין אתה צריך להגיע לעניין של ברירה. כי אתה יתברר לך בשבת שהעירוב שלך זה של מזרח, כי הרב הגיע למזרח. או שיתברר לך בשבת שהעירוב שלך זה במערב, כי הרב הגיע למערב. עדיין אתה צריך להשתמש עם ברירה. אז איך ייתכן כדבר הזה? מה זה שונה אם אתה שם עירוב לשתי הצדדים או שאתה שם רק לצד אחד? אם אתה בשבת מחליט לאיזה כיוון אתה הולך? זו השאלה. ואבינן בא, מה ישנה לכאן ולכאן דלא דאין ברירה? כי אתה לא יכול בשבת להחליט איזה עירוב יתברר למפריע שאותו שמת בערב שבת. אז אם כן, מזרח או ומערב, נמי לא יכולים לעשות דבר כזה כי אין ברירה. אלא אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, מדובר וכבר בא חכם. מדובר שהחכם כבר הגיע מלפני שבת. רק אני לא יודע מתי הגיע חכם. לכן אני אומר, אני לא יודע לאן הגיע החכם, לכן אני אומר, איפה שהחכם הגיע, העירוב שלי של שם, זה מה שיתפס. עכשיו, בשבת אני אלך לברר בבית הכנסת לאיזה מקום הגיע החכם, למזרח או למערב, ואז למעשה מה שכבר אמרתי, אני כבר קבעתי, זאת אומרת, אני לא עכשיו מתברר איזה מקום קבעתי את העירוב. לפני שבת כבר התברר באיזה מקום קבעתי את העירוב, רק אני מגלה עכשיו איפה שמתי את העירוב, אני לא ידעתי. העירוב נתפס כבר לפני שבת, כי הרב הגיע לפני שבת למקום, למזרח או למערב. אני עכשיו צריך לגלות לאיזה מקום שמתי את העירוב. אז אם כן רואים שרבי יהודה סובר שאין ברירה. אתה לא יכול לשים עירוב בשתי הצדדים ולהחליט בשבת והתברר בשבת לאיזה התכוונת לשים. אז אם רבי יהודה סובר שאין ברירה, שאלת השאלה, למה בכל זאת אפשר לשחוט בהמות ביום טוב? הרי לא מתברר עכשיו שזה מיועד לשחיטה מלכתחילה. אז אם כן, מה חייבים לומר? שלא, אין מושג של מוקצה בכלל בבהמה. ואם כן לכן, רבי יהודה, למה רבי יהודה סובר שאם אדם שחט בשבת בהמה, אז שיהיה אסור לאכול את הבהמה הזאת בשבת? הרי הוא סובר שאין מוקצה. אומרת הגמרא, אלא, איפה באמת מוצאים דברים שאמר רבי יהודה, שמתאימים עם דברי רב שאמר, שאם אדם שחט תוך כדי חילול שבת בשבת, אז אסור לאכול מהבשר במשך אותה שבת. איפה מוצאים דברים כאלה בדברי רבי יהודה? אלא אמר רב יוסף, רבי יהודה דקהלים היא. זה רבי יהודה שדיבר לגבי כלים. מה דיבר רבי יהודה לגבי כלים? דתנן, יש משנה שאומרת כך. כל הכלים הניטלים בשבת, כל כלי שמוטל לטלטל אותו בשבת הוא לא מוקצה, כמו כוס, צלחת, שולחן, כיסא, כלים שלמים שמיועדים לדברים של היתר. אם הם נשברו, אותם כלים נשברו, שבריהם ניטלים, מותר לקחת גם את הכלי כשהוא שבור ולטלטל אותו, אבל יש פה תנאי. ובלבד שיהיו עושים מעין, לשים לב למילה, מלאכה. הם צריכים לעשות איזשהו מלאכה. אותו שבר כלי צריך שיהיה אפשרות להשתמש איתו בשביל איזשהו מלאכה מסוימת שמותרת בשבת. למשל, שברי עריבה, הייתה פה קערה של לישה, והיא נשברה, אז שיהיה אפשרות עדיין לחסות בהן פי חבית. שברי זכוכית, לחסות בהן פי הפח, קד קטן, שאפשר עדיין להשתמש משהו עם השברים האלה. אבל לא משנה מה, איזה תשמיש. בא רבי יהודה ואומר, בטח שמשנה. רבי יהודה אומר, ובלבד שיהיו עושים מהן, שים לב למילה, מלאכתן, שהם יעשו מהן מה שהם עשו עד עכשיו. שימשיכו לעשות את מה שהם תמיד היו עושים. אמנם זה לא הכלי השלם הגדול, זה כבר שבר של כלי, אבל צריך כדי שהוא לא יהיה מוקצה, שהוא עדיין יוכל לשמש למה שהוא שימש גם כשהוא היה שלם. למשל, שברי עריבה, אם זה כמו הדוגמה שהבאנו קודם, כלי שמיועד לעיסה שנשבר, אז שעדיין יהיה אפשר לשים בפנים, לצוק לתוכן מקפה. שזה תבשיל אב, עד היום היה מיועד בשביל עיסה שזה דבר עבה, עדיין אפשר לשים בפנים תבשיל. אותו דבר נשבר זכוכית, שברי זכוכית, לצוק לתוכן שמן. מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרת לא, אבל אם הכלי השבור הזה, השבר הכלי, עדיין יכול לעשות משהו מתוך מה שהוא היה רגיל לעשות עד עכשיו, כשהוא היה שלם, אז אומר רבי יהודה, הוא לא מוקצה. אבל אם הוא יכול לעשות מלאכה, אבל מלאכה אחרת, הוא כבר כן יהיה מוקצה. למה באמת יש את ההבדל הזה? שהם צריכים דווקא לעשות מעין מה שהם היו עושים עד עכשיו, גם מכאן עולה הבא. אלמה, שהשברים, שברי הכלים, כיוון דלא התקן מאתמול לאח מלאכה, אסירי. הכלי הזה, אתמול, בין השמשות של ערב שבת, למה הוא היה מיועד? נאמר אם זה היה הכלי שמיועד לאיסה, הוא היה מיועד להכיל תבשיל אבה. לזה בלבד הוא מיועד. אם הוא נשבר בשבת, צריך לבדוק. האם עדיין אפשר להשתמש בו למה שהוא היה מיועד בערב שבת? אז אם הוא אפשר, אז זה לא מוקצה. אבל אם כבר אי אפשר יותר להשתמש בו מה שהוא היה מיועד בערב שבת, אז עכשיו הוא כבר נהיה מוקצה. אז אם כן, אותו דבר גם כאן. ההכנה מלגבי האדם ששוחט בהמה בשבת. כיוון דלא התקן מאתמול. אתה מכיר בן אדם שבערב שבת מכין בהמה לשחיטה בשבת? זה הרי אסור לשחוט בשבת. אז הבהמות לא היו מוכנים בערב שבת לשחיטה בשבת. אם כן, אז יוצא שהבהמות האלה לא היו מוכנים לפני שבת. אז זה כמו שברי כלים שהם כבר לא מיועדים לעשות את מה שהיו רגילים לעשות בערב שבת. הם לא מוכנים למלאכה שהם עכשיו כן יכולים לעשות. אז הם אסורים, הם מוקצה. אז אכן אסורה. אמר לי, אביי, אתה אומר דברים נפלאים, אבל אפשר לחלק בין מה שאתה מביא מהשברי כלים לבין בהמה שנשחטה בשבת. מדמי הטעם, לגבי שברי כלים, מעיקרה הם היו כלי. והשתה, עכשיו מה הם? שבר כלי. ואבלי נולד. לגבי שבת ויום טוב, יש מושג שנקרא נולד. מה זה נולד? זה משהו חדש. משהו חדש, אז אמנם זה משהו מאוד מאוד קסום, זה חדש, אבל לגבי שבת, מוכן הוא לא נקרא שהיה מוכן לפני שבת, כי זה משהו שנולד עכשיו. זה גם סוג של מוקצה. אז כלי שנשבר בשבת, נהיה פה מציאות אחרת עכשיו. זה נקרא נולד ולכן זה יהיה אסור. אבל לגבי בהמה, ששחטו אותה בשבת, למה זה נולד? זה ההבדל. הכה, מעיקר האוכלה, הבהמה לפני שבת, הייתה מיועדת לאכל. והשתה לבסוף גם אוכל. אוכלה דיפרט הוא. זה רק כל אוכל שנפרד. לקחו בהמה שהייתה שלמה וחילקו אותה על ידי השחיטה. אבל זה לא נהיה פה משהו חדש שלא היה עד עכשיו. אז אם כן, ושמינה לי לרבי יהודה דאמר, אוכלה דאפרט שפיר דמי. שמענו שרבי יהודה סובר שכשלוקחים אוכל שהיה מיועד לאוכל, ועכשיו במשך השבת או במשך היום טוב, מפרידים שתי חלקי אוכל אחד מהשני, זה עדיין נקרא שהוא היה מוכן מלפני שבת. מאיפה רואים את זה שכך אמר רבי יהודה? דתנן, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין. לא סוחטים בשבת פירות להוציא ממנו משקה, מצטפוזים וכולי. אבל מה? ואם יצאו מעצמן לבד, היה תפוז קצת בשל מאוד, קצת רך, ויצא ממנו קצת מיץ מעצמו. האם מותר לשתות מהמיץ הזה? אז ההלכה היא אסורים. רבי יהודה אומר תלוי. אומרת, רבי יהודה אומר שלפעמים באוכל, גם אם יש פה מציאות של נולד, כמו פה שנולד מיץ, אנחנו לא מתייחסים לזה כמו נולד, אלא כמו אוכל שנפרד, אוכלה דאפרת. למה? הנה, אומר פה, ברבי יהודה ואומר, אם הפרי הזה היה עומד לאוכלין, היוצא מהן מותר. למה? שמה בן אדם הזה מייעד את התפוז? בשביל לאכול. עכשיו זה יצא לו מזה מיץ מהתפוז, הוא לא שמח מזה שיצא לו המיץ מהתפוז. אז אתה בטח לא חושש שפעם בא הוא ישחוט בעצמו את התפוז, כי הרי תפוזים שמיועדים, למשל תפוזים, שמיועדים לאכילה, אף אחד לא הולך אחרי זה לשחוט אותם, כי הם הרי לא מיועדים לסחיטה. אז פרי שמיועד לאכילה ויצא ממנו מיץ, מותר לשתות את המיץ הזה בשבת. כי לא חוששים שהבן אדם יבוא לשחות פעם הבאה. אבל ואם הוא עומד למשקין, הפרי הזה היוצא מן אסור. מה רואים מכאן? למה באמת היוצא מהם אסור? חוששים שמא יסחוט. אבל מה רואים מכאן? שרבי יהודה סובר שיש מקרים של אוכל שנולד בשבת או ביום טוב, ובכל זאת הוא לא יהיה אסור. כי זה נקרא אוכל שנפרד, אוכלה דאפרת, דאפרת. אז אם כן, גם לגבי שוחט בשבת, יכול להיות שרבי יהודה יסבור שאם שחטו בשבת, האוכל לא יהיה אסור. אז על סמך מי אמר רב שאדם ששוחט בהמה בשבת, אז הבשר אסור לאותה שבת. אומרת הגמרא, באמת אתה צודק. בהמה היא לא נחשבת נולד, זה אוכלה דאפרת. אבל לאו יתמר עלה, אמר רבי יהודה אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים. רבי יהודה מודה לחכמים שיש פה סלים של זיתים ושל ענבים שהם מיועדים ל... הם בדרך כלל דבר שעושים ממנו הרבה משקה. דבר מזיתים עושים שמן, ענבים עושים יין. הסלים האלה, גם אם הוא היה מיועד לאוכל, אם זב ממנו משקה, מודה רבי יהודה שזה יהיה אסור. כי חושבים שם על אדם יסחוט את זה. אז אם כן, מה זה קשור? אלמה, כיוון דלסחיטה קיימי, כיוון שאותם פירות מטבעם עומדים לסחיטה, שמן, יין, זה דברים יקרים. אז לכן מה אנחנו אומרים? יעיב דעתי וחוששים שמו יבוא לסחוט. הוא ייתן דעתו וחוששים שמו יבוא לסחוט. אז אם כן, אחא נמי, לגבי בהמה, כיוון דלסחיטה קיימה. בהמה בדרך כלל מיועדת לשחיטה, אז גם פה חוששים, יעיב דעתי, הוא נותן דעתו לשחיטת הבהמה, אז היא כן נחשבת שהשחיטה שלה בשבת אסורה. זאת אומרת, יש מושג שדבר שאדם נותן דעתו לעשות אותו, אם הוא עשה אותו בשבת זה יהיה אסור. כמו לגבי יין, שמן וענבים, זיתים וענבים. זיתים וענבים שמיועדים לשחוט אותם, להוציא מהם משקה. אז לכן ואדם נותן לדעתו שהוא ייתכן שהוא באמת יסחוט את הזיתים והענבים האלה. אז לכן זה כבר נאסר. אותו דבר גם בהמה. בשבת, כיוון שהיא מיועדת לשחיטה, אדם נותן לדעתו שאולי ישחוט אותה, לכן חוששים שהוא יבוא לשחוט, ואוסרים בהמה שנשחטה בשבת. אומרת הגמרא, באמת, מהדברים האלה יש לנו הוכחה שרבי יהודה סובר, שדבר שאדם נותן לדעתו עליו, אז הוא יכול להיות אסור. זה יכול להיות סיבה מצוינת, למה בהמה שנשחטה בשבת אמורה להיות אסורה. אבל רב, שהוא זה שאמר את ההלכה שבהמה שנשחטה בשבת, אסורה להיאכל באותה שבת, הוא אבל לא סובר ככה בדברי רבי יהודה. אומרת הגמרא, מידי הוא תמה, אלא לרב. הרי בשמה הבאנו את כל דברי רבי יהודה, שסובר שיכולה להיות סיבה למה לאסור בהמה שנשחטה בשבת, זה רק בשביל להביא חיזוק לדברי רב שאמר שבהמה שנשחטה בשבת אסורה לאותה שבת. אבל רב, הרי אמר רב, חלוק היה רבי יהודה אפילו בסלי זיתים וענבים, וגם בסלי זיתים וענבים הוא סובר שמשקים שיצאו מהם, אם הם לא היו מיועדים, אז זיתים וענבים לסחיטה אלא לאכילה, אז משקים שיצאו מהם מותרים. אז אם כן, מה הסיבה לאסור בהמה שלא הייתה מיועדת? זאת אומרת, בהמה שהייתה מיועדת לשחיטה, מה הסיבה לאסור אותה אם היא נשחטה בשבת? למה שהיא תהיה אסורה באותה שבת? אלא אומרת הגמרא, איפה אנחנו רואים שרבי יהודה סובר שסוג של דבר שמזה אנחנו יכולים ללמוד, שיש חיזוק לדברי רב שאומר שאדם ששחט בהמה בשבת, הבהמה הזאת תהיה אסורה לאותה שבת. אמר רב ששת ברי דרבידי, רבי יהודה דנרות היא. מה אומר רבי יהודה לגבי נרות? הוא מדבר כמובן לגבי מוקצה בשבת. דתניה, מטלטלים בשבת נר, כוונה נר חרס, חדש. למה? כי כל מה שהוא חדש, עדיין לא שמו בו שמן, הוא ראוי עדיין אפילו, הוא ראוי להשתמש בו, לשים בו פירות וכדומה. אז הוא לא מוקצה עדיין. אבל לא ישן, דברי רבי יהודה. סביר רשי, דמוקצה הוא מחמת מיוס. אחרי ששמו בו שמן, דעדת קצה בו, להשתמש איתו לדברים אחרים. אז מה זה קשור לגבי בהמה? ואך בהמה נמי, כשקידש היום, היא מוקצה מחמת עבר מן החי שלא נשחטה. הבהמה הזאת, כשנכנס שבת, הרי אסורה, כי אסור לאכול בהמה שלא שחוטה, מדין עבר של בעל חיים שלא נשחט, אסור לאכול אותו. אז לפני שחיטה היא אסורה, היא נכנסה לשבת באיסור. אז זו הסיבה ש... היא נשארת מוקצה למשך כל השבת. שואלת הגמרא, אימר דשמת לי לרבי יהודה במוקצה מחמת מיוס, שם הוא אומר שזה אסור. שמה שמענו שהוא אוסר, אבל מוקצה מחמת איסור משמת לי. אחי, רבי יהודה סובר שדבר שמוקצה מדעתם של האנשים בגלל שהוא אסור, כמו במקרה של בהמה, שהבהמה הזאת אסורה באכילה כי היא לא נשחטה, אחי, פה שמענו גם שרבי יהודה אומר שזה מוקצה. אמרת הגמרא, אין, כן, גם פה שמענו. דתנן, רבי יהודה אומר, כל נרות של מתכת מטלטלים. משהו דיבר על נרות שלא מטלטלים, זה הכוונה נרות של חרס. נרות שעשויים מתכת, הם לא מעושים, אז מותר לטלטל אותם גם אם השתמשו בהם בעבר. חוץ מן הנר שהדליקו בו באותו שבת, כי ברגע שהדליקו את הנר הזה ערב שבת, אז כשנכנס שבת הוא היה מוקצה מחמת איסור, כי הרי דולק עליו נר, לכן אסור להשתמש בו במשך כל השבת. אז רואים מכאן שרבי יהודה סובר שמקצה מחמת איסור, גם כן נחשב מוקצה, ואותו דבר לגבי בהמה, כיוון שהייתה אסורה באכילה אחרי שיש בדין של עבר מן החי עד ששוחטים אותה, אז אני שואל את אסורה במשך כל השבת. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. ודילמה שאני אתם דאו דחילי בידיים. אולי זה שונה שלגבי נר שבנה מדליק, הוא דחה את הפמותים, את הנר, בידיים בזה שהוא הדליק בזה אש. אבל למד זאת בהמה, הוא הרי לא דחה אותה בידיים. רש"י מסביר, אבל בהמה דמימיילא מדחיה. הימה דעד ארחזיה. בהמה מעצמה היא אסורה, עד שלא שוחטים אותה היא אסורה באכילה. אבל זה לא כמו האיסור של נר שדולק על גבי פמות, שהפמות עכשיו הופך להיות מוקצה מחמת איסור. כי פה כשמאדם מדליק את הנר, הוא דוחה את הנר הזה משיהיה אפשרות להשתמש בו בשבת. אבל בהמה אף אחד לא דחה אותה מהשימוש, רק היא פשוט עדיין לא נהייתה מותרת לאכילה, כי היא לא נשחטה. אז מעצמה היא אסורה, איסור שהוא מעצמו הוא פחות חמור, עדיין אין לנו הוכחה שרבי יהודה יסבור שגם בהמה נחשבת מוקצה. אז עדיין אנחנו צריכים למצוא מקור לדבריו הנפלאים של רב, אבל הם על כל פנים נשארו הדברים הגדולים שהוא אמר. אדם ששחט בהמה בשבת הוא חייב סקילה, אבל מותר לאכול את הבשר של הבהמה, הבשר לא נאסר, זה מה שהמשנה אומרת. בא רב ומחדש, באותה שבת יהיה אסור לאכול מהבשר של הבהמה הזאת. עד כאן השיעור על דף י' ד'.